ברוכים הבאים לשיעור של דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף ט. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. השיעור שלנו היום יתחיל 11 שורות מראש העמוד. מעשה שבאו בניו, זה ציטוט מהמשנה, שבאו בניו של רב גמליאל מבית המשתה, אמרו לו, לא קרינו את שמה. זה מהמשנה, זה משמע שרצו לדעת מה דעתו של רבן גמליאל אביהם. כך היה משמע מזה שהם פנו לאבא שלהם עם הסיפור שעוד לא קרינו את שמה. שואל את הגמרא, ויען השתא לא שמיע לו הוא הדר גמליאל? מה, עד עכשיו הם לא ידעו את עמדת אביהם בנושא הזה? לפני שנמשיך בגמרא, נסתכל בצר הגמרא תחת כותרת נושא, וכתבנו בירור דעתו של רבן גמליאל במשנה דקטני דקרית שמע דערבית כל הלילה. האם החכמים דאמרו עד חצות מסכימים איתו ורק עשו סייג, או דחצות של הרבנן הוא מעיקר הדין? אז הגמרא אומרת בתשובה לשאלה מה לעד עכשיו הם לא ידעו דעת אביהם, תשובה, הכי כאמרי לי. אנחנו מציגים את זה כשתי אפשרויות. אחד, אול דילמה בשורה הבאה עם פס מפותל, אול דילמה זה ביטוי של הצעה חילופי. ואחר כך שתיים, רבנן דפליגי ילובך, אלו במשנה שחלקו עליך. עוד פעם, רבנן פליגי ילובך, האם יש להבין שרבנן חלקו עליך איך לפרש המילה בשופך, וזה מחלוקת עקרוני, ויחיד ורבים הלכה כרבים, ואז אנחנו לא נוכל כי עצמה, כי כבר עלה, עבר עלינו חצות לילה. עוד דילמה, רבנן קבעת איך סבירה לו, שבעיקרון הם מסכימים איתך שבשופך זה כל זמן ששוכבים, ולכן נוכל עדיין לקרות, והי דקרמי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה. זה מה שנקרא סייג, שלא להמתין עד דקה האחרונה. אז אמרו כדי לזרז אנשים לא להתקרב לגבול הזמן, אז אמרו שקריאת שמע זה עד חצות, אבל זה לא מחלוקת עקרוני בפירוש הפסוק. אמר להו, אבל גם לי לא עונה להם, רבנן קבעתי סבירה להו, וחייבים אתם, והי דקרמי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה. ולא זו בלבד אמרו, אלא וכולי. במשנה רב גמליאל המשיך לומר שלא רק קריאת שמע אלא עוד מצוות אחרות מצוותן כל הלילה. אבל בתוך כדי הדברים של רב גמליאל, זה משמע שהוא הוא מסכים בנושא של חצות, שהוא עצמו אומר חצות, מה שמובא במשנה. הוא אמר ולא זו בלבד אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן של יום השחר. אבל שואל הגמרא פה על דבריו של רב גמליאל, ורב גמליאל מי כאמר עד חצות? האם הוא עצמו אמר עד חצות דקטני ולא זו בלבד? זה כאילו המשך של דבריו, שהוא אמר ולא זו בלבד אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות. אבל לא ראינו במשנה של רב גמליאל הוא אומר, הוא מזכיר נושא של חצות כשיטתו, כשיטת עצמו. הכי כאמרי כאמר לו רב גמליאל לבני, אפילו לרבנן דקאמרי עד חצות מצוותה עד שלום על השחר. זה שהוא הזכיר חצות, זה הוא אמר אפילו לשיטתם שהם נשמעים מגבילים, אבל בעיקר הדין זה עד שלום עד השחר. והי דקאמרי עד חצות, זה שהם אמרו עד חצות, לא שאני אמרתי את זה, זה הם אמרו כדי להרחיק אדם מן העבירה. הכתר חלבים ואיברים מצוותן עד שלום על השחר, גם זה הופיע במשנה, והסברנו שזה עניין של הקרבת הפנים של קורבנות, שאותו הקרבה, למרות שעיקר שחיטה זריקת הדם של קורבן זה עד סוף היום, אבל הכתרת האיברים הפנימיים שזה חלק מהקורבן זה עד עמוד השחר. ואילו אכילת פסחים לא קטני, במשנה לא מוזכר שאכילת קורבן פסח גם כן מצווה שמתמשכת כל הלילה. ורמיני, ועל זה אנחנו מעלים סתירה, קריאת שמע ערבית, והלב בלילי פסחים, ואכילת פסח, מצוותן עד של משחה. יש פה מקור תנאי שאומר שאכילת פסח, ואנחנו קבקבנו את זה, כי על זה סובב הנושא, שזה דבר, זה מצווה שיש לדם כל הלילה, למה זה לא מוזכר במשנה בין היתר? בצד של הגמרא יש לנו נושא, מחלוקת תנאים בזמן אכילת קורבן פסח. לרבי עקיבא כל הלילה, לרבי אלעזר בן עזריה עד חצות. וזה זה בעצם תשובת הגמרא לסתירה שאומר רב יוסף, לא קשיא, אין פה סתירה בנושא של מצוות אכילת קורבן פסח. הרד יאמר רב אלעזר בן עזריה, הוא סובר שמצוות קורבן פסח הוא רק עד חצות, ולכן הוא לא שייך להיזכר שיהיה אזכור במשנה שלנו שרוצה להדגיש שזמן המצוות האלו זה עד עמוד השחר. רבי עקיבא, אבל לפי רבי עקיבא זה עוד פעם נחזור מה שאמרנו, לפי רבי עקיבא בן עזריה שמצוות קורבן פסח זה בעצם עד חצות, אז זה שיטה שעליו חולק רבי עקיבא, שזה אומר כל הלילה. אז מה שהמשנה שלנו אומרת שיש מצוות שמתמשכות כל הלילה, והמשנה שלנו לא מזכירה קורבן פסח, זה בגלל שמשנתנו זה עליבא דרבי אלעזר בן עזריה. לפי רבי עקיבא באמת היה אפשרות להזכיר קורבן פסח כעוד דוגמה של דבר שמתמשך כל הלילה. דתניא, וכאן מובא מקור תנאים, מקור תנאי שבו נראה את שתי השיטות. דתניא, ויאכלו את הבשר בלילה הזה. זה בקשר לקורבן פסח, תורה מצווה שיש לאכול אותו בלילה הזה. עבודה זו בן הזה אומר, נאמר כאן בלילה הזה, ונאמר להלן במכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. מה להלן במכת בכורות עד חצות? אף כאן באכילת פסח זה מוגבל עד חצות. אמר לי רבי עקיבא, אבל לא כבר נאמר בחיפזון, והפסוק במלואו מובא, הבאנו את זה פה בצד הגמרא, שמות פרק י"ב פסוק י"א, כתוב וככה תאכלו אותו, כוונה לקורבן פסח, מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומלכיכם בידכם ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. אז הפסוק מוזכר בחיפזון, ומה הכוונה? עד שעת חיפזון, זה עמוד השחר, שאז יצאו ממצרים. אם כן, מה אתה עמוד לומר בלילה? אז למה בפסוק שצוטט מקודם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, למה כתוב לילה אם יש לאוכלו עד עמוד השחר? יכול יהי נאכל כקודשים ביום? הפסוק בא לענות לשאלה האם ניתן לאכול קורבן פסח ביום, כוונה ביום שחיטתו, זה ביוד דלת ניסן בשעות היום שאז היו שוחטים את הפסח, אז האם אפשר לאכול אותו כמו שאר קורבנות שבאמת נאכלים ביום שחיטתם? תאמו לומר בלילה, בלילה הוא נאכל ולא ביום. קורבן פסח יוצא דופן שהוא נאכל רק בלילה ולא ביום השחיטה. בשלמה על הרבה זו מנסה דעית לגזירה שווה, אז לפי גישתו שהוא לומד גזירה שווה יצטרך למכתב לי הזה, אז המילה הזה יש לזה משמעות, זה בעצם הגזירה שווה שמתבסס על המילה הזאת. אלא רבי עקיבא היי הזה מה יפיד לי, מה רבי עקיבא לומד מאותו פסוק, מהמילה הזה בפסוק? תשובה, למעוטה לילה אחר הוא דעת. אגב, זה תשובה ארוכה, זה ייקח כמה שורות, וזה מסומן בתף, בצד ימין של טקסט הגמרא, עם פס מקווקו ארוך, מראה כמה שורות תופסת תשובה זו של רבי עקיבא. אז הוא משתמש במילה הזה, למעוטה לילה אחר הוא דעת. זה לא מגביל את אותו לילה של תת וב ניסן שאוכלים את הפסח, כי בעצם לפי רבי עקיבא יש כל הלילה, אז המילה הזה בא למעט לילה אחר מאכילה. מה היה לי? הווה מינה שאפשר לאכול את קורבן הפסח בלילה נוסף? אז אומר שכן. עוד פעם נקרא את זה, למעוטי לילה אחר הוא דיאטה, הוא בא להפוקי לילה אחר. סעקא דחמינא הואיל ופסח קודשים קלים ושלמים קודשים קלים. בתחום הקודשים, בתחום הקורבנות, יש קבוצות שונות של קורבנות, חלק מהם מוגדרים קודשים קלים וחלק קודשים קודשי קודשים. כאן אנחנו מתייחסים לקבוצת הקורבנות שנקראת קודשים קלים, וקורבן פסח הוא ביניהם. ועוד דוגמה לכך זה שלמים. מה השלמים נאכלים שני ימים ולילה אחד? תוחלת הזמן או תקופת הזמן שניתן לאכול קורבן שלמים, שני ימים זה יום השחיטה והלילה אחרי זה והיום שאחרי זה. אף פסח, אז אולי זה מה שהייתי חושב בלי הפסוק, הייתי חושב הפסח נאכל באותו משקל ככה, שתי לילות במקום שני ימים, ניתן לו שתי לילות לאכול ויהי נאכל לשתי לילות ויום אחד. כל זה מה שהייתי חושב אם לא היה לי המילה הזה. כמה שמלן בלילה הזה, בלילה הזה הוא נאכל, ואינו נאכל בלילה אחר. ורב אלעזר בן עזריה, מאיפה הוא לומד שאין אפשרות לאכול קורבן פסח בלילה נוסף? מלא תותירו עד בוקר נפקא. כתוב כבר בפסוק אצל קורבן פסח שאין להשאיר אותו עד הבוקר. אז ממילא אני יודע שזה לא ניתן לאכול אותו בעוד לילה. ורבי עקיבא, אומר, אם הייתי נשען על הפסוק הזה, הווה מינא מאי בוקר, בוקר שני, הייתי אומר שאל תשאיר את זה עד תת זיין ניסן בבוקר, בשעות בוקר של תת זיין ניסן. אבל עדיין היה לי אפשרות לאכול אותו שתי לילות, זה ליל תת וו, יום תת וו וליל תת זיין. והפסוק הזה זה רק בא למעט להשאיר אותו מעבר לזה. אז לכן לפי רבי עקיבא, לא תותירו עד בוקר, זה לא מספיק כדי למעט לילה שני. ורבי אלעזר, שהוא כן למד מזה, אמר לך, כל בוקר, זה שכתוב לא תותירו עד בוקר, כל בוקר, בוקר ראשון הוא. לא היה לי הווה מינה על תת זיין ניסן, כי בוקר ראשון, תת ניסן זה בוקר, הבוקר הראשון המיידי, דהיינו תת וו בבוקר. עכשיו יש קטע בגמרא שאנחנו סימנו בסוגריים, רואים את הסוגריים והסימון של אורך הסוגריים פס בצד שמאל של טקסט הגמרא, פס מקווקו עם נקודות, ואנחנו כתבנו אצל ההערה, בהערה בפנים, אצל הכוכב, כתבנו בתוך הסוגריים מובא מחלוקת עליהם מקבילה למחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה. אחרי הקטע שבסוגריים הגמרא חוזר להתייחס לעניין של זמני גאולה שהיו במצרים. אז עם הידיעה הזאת אנחנו נמשיך ישר בתוך הגמרא בקטע שבסוגריים. ולפני זה גם כן נעזר במה שכתבנו בצד השני של הגמרא תחת הכותר נושא, המשך ומבנה. הסבר המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה בעניין סוף זמן אכילת פסח. ואנחנו נראה פס מקווקו. הכל מודים, הוא מדגיש את הביטויים הכל מודים ועל מה נחלקו, מתי נגלו, נתינת רשות לצאת, יצאו, מתי יצאו, שעת חיפזון במצרים ובישראל. כל הפרטים האלו נרחיב עליהם הדיבור. נמשיך בגמרא, והני תנאי כהני תנאי. מחלוקת שראינו רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא מקביל למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע דתניא. יש פה מקור תנאי ובתוך המקור מודגש השמות רבי אליעזר ורבי יהושע. שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים. רש"י מסביר פה, ואנחנו סימנו את זה בהתאם, אצל רש"י, ברש"י כתוב, שם תזבח את הפסח, בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים, הרי לך שלושה זמנים שאינם שווים. אחד, בערב, כי נטוץ לה לערב, היינו לאחר חצות, כוונה חצות היום, מה שקוראים לפעמים אחרי הצהריים, שנסתלקה חמה מראש כל אדם ונתתה למערב. יש עוד ביטוי, כבוא השמש, זה מי שחשיכה. יש עוד ביטוי, מועד צאתך ממצרים בבוקר. אז גמרא תתעסק בזה, תעסוק בזה, כיצד יתקיימו כולם בערב, לזמן שחיטה, לערב, שוב פעם, ערב זה שעות היום, אחרי, מה שנקרא, אחרי הצהריים. יש עוד ביטוי, כבוא השמש, זה התחלת זמן אכילה, מועד צדחה, זמן שריפה, כלומר בבוקר הוא נעשה נותר, זה קורבן שנשאר אחרי הזמן, זה נותר, שהגיע זמן שריפה, זה מה שעושים עם קורבן שלא נאכל, שורפים את השיריים, אלא לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב, זה ביום טוב יוצא תת וו ניסן, זה יום טוב, ממתינים לו עד בוקר שני, זה תת זין ניסן, לשרוף את הנותר. כי ביום, יום טוב הוא מוגבל כמו יום קדוש, מוגבל במלאכות, אז בין הדברים שנאסרים זה שריפה שלא לצורך אוכל נפש, דהיינו שריפת נותר. עכשיו נחזור לגמרא, שקראנו את הפסוק, שם תזבח את הפסח, זה סימנו א', זה, תזבח את הפסח בערב, זה י' ד' ניסן אחר חצות, פרק שני זה כבוא השמש, זה לילה, מועד צאתך ממצרים, זה מחרת בבוקר. רבי אלעזר אומר, בערב אתה זובח, וכבוא השמש אתה אוכל, ומועד צאתך ממצרים אתה שורף. רבי יהושע אומר, בערב אתה זובח, כאן אין מחלוקת, כבוא השמש אתה אוכל, ועד מתי אתה אוכל והולך? עד מועד צאתך ממצרים. פה רואים את השינוי, שעד מתי אתה אוכל, זה כמו רבי עקיבא שנותן לך לאכול עד מועד צאתך, הכוונה עד הבוקר, אבל לתנא קמא הוא אוכל רק עד חצות. אז זה ההקבלה בין המחלוקת שראינו מקודם בלוז בן עזר ורבי עקיבא, גם שתי הדעות האלו נתפסות על ידי רבי אלעזר ורבי יהושע. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגאלו, נגאלו, הביטוי שנגאלו, כוונה נתינת רשות לצאת, לצאת ממצרים. כשנגאלו ישראל ממצרים, לא נגאלו אלא בערב, שנאמר, או שיחה שמלוקח ממצרים, לילה. וכשיצאו, כוונה יציאה בפועל, לא יצאו אלא ביום, שנאמר, ממוחת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. כאילו, זה נושא שכולם מסכימים. על מה נחלקו? על שעת חיפזון. קראנו פסוק מקודם שזה זמן אכילת קורבן פסח, זה פסוק בשמות פרק י"ב פסוק י"א, שבסוף הפסוק כתוב ואחרתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. אז זה נקודת מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, אמר נחלקו על שעת חיפזון. רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? חיפזון דמצרים. רש"י אומר בסוף העמוד, חיפזון למצרים, מכת הבכורים שעל ידם נחפזו למהיר לשלחם. אז לפי רבי אלעזר בן עזריה, חיפזון זה חצות. עד חצות ניתן לאכול קורבן פסח ולא כל הלילה. רבי עקיבא סבר, מה חיפזון? חיפזון דישראל. רש"י כותב, חיפזון דישראל, לא שמעו להם לצאת עד בוקר. הם לא שמעו למצרים לצאת ביד, אלא המתינו עד הבוקר. תניה נמי אחי, יש פה מקור, ואנחנו רשמנו בפנים שאצל הכוכבים הכפולים נראה לי תניה נמי אחי זה בא לסייע מה? לדברי רבי אבא, דגאולה הייתה בערב ויציאה הייתה ביום. זה מה שרבי אבא אמר מכמה שעות לפני כן על הכל מודים. אז פה נראה את המקור כשהוא בא לסייע לדבריו. תניה נמי אחי, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו ולא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממוחד פסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. אז יש פה שתי הנקודות שרבי אבא הזכיר מקודם, שהיציאה בפועל זה היה ביום, אבל תחילת הגאולה זה היה בלילה. לפני שנמשיך, עוד צורה חדשה, צורת הרגש, וכתבנו בצד, יש נושא לקיחת הרכוש ממצרים, ותחת המבנה דרשות על הפסוקים של גאולת מצרים. אז בצורה הזאת רואים פסוקים שקשורים לגאולת מצרים, ואנחנו נדרוש אותם בהמשך. זה ממשיך עד עמוד, עד כמה שורות טובות בעמוד ב'. דבר נע באוזני העם. התגשנו את המילה נע, והפסוק הזה הוא מדבר בעניין לקיחת הרכוש ממצרים בשעת גאולתם, יציאתם משם. אמר ידבר רבי ינאי, אין נע, ואגב יש פה נקודה ארוכה, היא מתחילה פה וזה ממשיך מספר שורות בעמוד ב', והנון שרואים בצד ימין של טקסט הגמר בעיגול עם פס מקווקו שיורד מתחתיו. אז אמר ידבר רבי ינאי, אין נע אלא לשון בקשה. זה לשון של תחנונים. אמר להקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך אמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף כלי זהב, שלפני שתצאו משם, לדאוג לכך שיקחו מהם את כלי כסף כלי זהב, שלא יאמר, נמשיך בראש עמוד ב', אותו צדיק, כוונה לאברהם אבינו, שאברהם אבינו לא יטען בשמיים ועבדום ואינו אותם כי אין בהם, כן, נתן להם את הקושי שיעבוד, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, שנאמר לאברהם אבינו לא כי אין בהם, איפה היציאה בחוש גדול? אז לכן הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן למשה שתדאג לכך שהם יקיימו את החלק הזה של אותו הבטחה שנתתי לאברהם אבינו כמה שנים מקודם. אמרו לו, אז עם ישראל אמרו, ולוואי שנצא בעצמנו, יש לנו הזדמנות לצאת, מה אנחנו צריכים לתעכב פה לקחת חפצים, אומנם זה עושר, אבל בוא נצא כבר. משל לאדם שהיה חבוש בית האסורים, והיו אומרים לו בני אדם, מוצאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. והוא אומר להם, אותו אסיר, הוא היה עונה, בבקשה מכם, הוציאני היום, ואיני מבקש כלום, העיקר זה לצאת עכשיו. עוד פסוק באותו הקשר, ויש אילום. לפני שנתקדם בגמרא בנושא שכתבנו בצד, אנחנו נלמד על שתי דעות בה ששילום את כלי מצרים, כלי המצרים בעל כוחם של מי? של מצרים או של ישראל? שתי דעות בתיאור הדרוקנו את מצרים, כמצודה שאין בה דגן, כמצולה שאין בה דגים. נמשיך. ויש אילום, זה הפסוק ששייך לכך שעם ישראל פנו למצרים לבקש מהם את כלי ערך. אמר בעמי, מלמד ששילום בעל כורחם, כאילו המילה ויש אילום זה מלמד שזה נכפה עליהם. יקדם מבעל כוחם די מצרים ויקדם מבעל כוחם די ישראל. מה מסבירה? מה אני אומר בעל כוחם די מצרים? דכתיב, יש פסוק שאומר ונבט בית חלק שלל. מכאן לומדים שהמילה שלל זה שייך לדברים שנלקחים בכוח. אז אלו המצרים, שנבט בית מתייחס למצרים, אז האושר שלהם נלקח מהם בכוח. זה בעל כוחם למצרים. מה דבר בעל כוחם לישראל? משום מסוי. כמו שאמרנו מקודם, שזה היה מין הכבדה להם, כפי שתיארנו מקודם. אז לכן זה נחשב בעל כוחם לישראל. וינצלו את מצרים. התרגום של המילה וינצלו זה ורוקינו, לרוקן משהו. אז הם לקחו כל הרכוש, כל דברי ערך שהיו במצרים. תיאורים שונים שקשורים לזה. אחד, אמר רבי, מלמד שעשוע כמצודה שאין בה דגן, ויש לכי שמר עשוע כמצולה שאין בה דגים. אנחנו נפנה מיד לרשי לראות את להבין, להסביר את התיאורים האלו. בשורה ראשונה, כמצודה שאין בה דגן, דרך ציידי עופות לזרוק דגן תחת מצודות כדי שיבואו עופות ונלכדים, וכשאין בה דגן, אין עוף פונה אליה. כך ריקנו המצרים מכל ממונם, וינצלו כתרגמו ורוקינו. זה תיאור של דבר ריק לגמרי שקרה למצרים. יש עוד רש"י, כמצולה שאין בה דגים, כמו מצולות ים. אני מבין שה פירוש השני של רבי שלקיש, הוא מתייחס למה וינצלו מלשון מצולה. פירוש רב עמי, הוא התייחס למילה לפי התרגום שלו לרוקן. כאן רב שרקיש מתייחס למילה כפשוטו וינצלו מלשון מצולה, כמו מצולות ים, כלומר בתוך התאום אין מצויים דגים אלא על שפת הים, היכה דאיקה המזון. אז המצולה זה מקום שאין בה דגים כי אין מזון, אז ככה מצרים נעשתה בלי הרכוש, בלי דברי ערך. אקיה אשר אקיה, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה. זה פסוק שנאמר למשה רבנו, נקרא לזה בתחילת השליחות שלו. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות. לשון, הכפילות לשון פה, אז אני עכשיו איתכם, ובעתיד שיהיו בעיות, יהיו גלויות נוספות, אני גם כן אהיה איתכם. אמר לפניו, זה משה רבינו אומר, ריבון שלם, דיה לצרה בשעתם, למה לייאש את עם ישראל שיהיו עוד גלויות? אז מספיק שיחוו את זה בעתיד. רש"י אומר, דיה לצרה בשעתה, דיה לצרה שיתאוננו בה בשעה שתבוא עליהם. למה תדעיבם עכשיו בבשורה קשה? המלא הקדוש ברוך הוא, והמרשה מרחיב דיבור פה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא, אתה לא הבנת אותי. אני התכוונתי בזה, אשר אקיה, זה, אני אומר את זה אליך. מה שקשור לעם ישראל, המלא הקדוש ברוך הוא, לך אמור להם, אקיה שלחני עליכם. אקיה זה כינוי לקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מבטאים את זה בצורה קצת שונה ומעוותת. כי זה מילה של, שוב אמרנו, שם השם. אז אקיה, זה הקדוש ברוך הוא, שלחני, הוא שלח אותי, משה אומר להם. אבל לא, באמת, הקדוש ברוך הוא לא התכוון שמשה רבנו יזכיר להם את הנושא של גלויות נוספות. הקטע הזה שבגמרא אנחנו ראינו את זה ליאל בדף וב, זה המעשה של אליהו הנביא עם נביאי הבעל, בשעה שהוא התווכח איתם והוכיח להם שיש רק אלוקים יחיד בעולם. ענני השם ענני, אמר רבי אבו, למה אמר אליהו ענני שני פעמים? מלמד, שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון שלום, ענני שתרד לי מן השמיים ותאכל כל אשר על המזבח. בסיפור הזה אליהו הנביא אתגר את הנביא הבעל, בוא נראה, אתם תכינו קורבן ואני אכין קורבן ונראה את הקורבן של מי יאכל, ובאופן ניסי האש ירד משמיים ואכל רק את קורבנו של אליהו. אז זה הוא התפלל לכך שהאש תרד משמיים וישרוף את הקורבן שלו. וענני, הענני השנייה, שתסיח דעתם כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם. זה תופעה שגם הרחבנו דיבור קצת בשיעור דבב, שהטבע של אנשים, טבע המרושעת של אנשים אולי, לנסות להסביר דברים שהם כל כך ניסיים ובולטים כנס, לתת לזה הסברים אחרים. אז גם פה, שאמנם ירד יש משהו, היה מקום שהם יחשבו שזה מעשה כשפים ושוב זה לא ישפיע עליהם כי הוא זה. אז לכן הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא יכוון את דעתם שלא יגידו מעשה כשפים, שנאמר באתה הסיבות את הדיבה מכונה. רואים בפסוק הזה שיש לפעמים שהקדוש ברוך הוא תופס את ההגה ומכוון את הדעות ומחשבות של אנשים, וכאן הוא התפלל פלא לכך שהם לא יטענו טענה שהיה אפילו צפויה. המשנה, ממתי קוראים את שמע בשחרית? עד עכשיו התעסקנו בקריאת שמע של ערבית, וזה המשנה אפילו רמזנו שעל המשנה הזאת בדף ב' שדיברנו על סדר עיסוק הדברים של קודם שחרית, קודם ערבית, משנה ראשונה, ואחר כך מגיעים לקריאת שמע של שחרית. אז מתי קוראים קריאת שמע של שחרית? מי שיכיר בין תחילת לבן, זאת אומרת בין תחילת לקרתי. אז יש כאן שתי דעות. בתחילת הזמן הסימון הזה של הכתר כתבנו בצד נושא במבנה זמנים שונים לתחילת זמן קריאת שמע של שחרית. למה להדגיש את זה? כי בהמשך אנחנו נלמד על סוף זמני קריאת שמע, זה נושא אחר. המשנה ממשיכה, וכאן אתם רואים מספר אחד, זה כאן התייחסות לסוף הזמן, עד הנצח המה. אז הזמנים האלו הם לפני נצח המה, יש קצת אור. השיטה הראשונה זה שיש מספיק אור לבחון בין תחילת ללבן. אמנם יש זה שני צבעים שונים עם שוני רב, אז זה לא דורש הרבה אור. רבי אליעזר אומר, בין תחילת לקרתי, קרתי זה סוג ירוק, נקרא זה, יש ביטוי ירוק כקרתי. אז הצבעים האלו, תחילת וקרתי, הם סוגי צמר או רמות צבע די קרובים זה לזה, לכן דרוש יותר אור כדי לבחון ביניהם. אז זה שעה יותר מאוחרת לתחילת זמן קריאת שמע. אז מתי מסתיים זמן קריאת שמע? אז שיטה הראשונה זה עד הנצח המה, זה שיטת התנא קמא. רבי יהושע אומר עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד בשלוש שעות, שזה נקרא ובקומך. עד שלוש שעות של היום זה זמן של שהמלאכים קמים. כאן ראינו את הדיון בזה מול דוד המלך, שהיה מקדים אותם בהרבה שעות. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה. רשי מסביר ומתייחס לזה בדף י עמוד ב. הגמרא, מהי בין תחילת ללבן? מה המשמעות, או בפועל על איזו תחילת, על איזו לבן דובר? היא למה שתחילת זמן קריאת שמע של שחרית זה זמן שיש מספיק אור בין גבבה דאמר לחברה לבחון בין חתיכת צמר לבן לגבבה דאמר דחתר לחתיכת צמר לבן צבוע תחילת. טוב, זה בקלות אפשר לבחון ביניהם, בלילה נמי מידי יד, יש מספיק אור גם באמצע הלילה לבחון בין שני הדברים האלו. אלא מה זה בין תחילת ללבן? אלא בין תחילת שבא ללבן שבא. יש כאן מחלוקת רשי ותוספות. לפי רשי זה חתיכת צמר שנצבע בתחילת, אבל יש מקומות בצביעה שלא נתפס הצבע טוב, אז אדם יכול להצביע על המקומות השונים. אם זה חלק שאין צבע, זה הוא לבן עדיין, או חלק שנתפס. לפי תוספות שבא, הכוונה תחילת לבן שבציצית. הרי בציצים היו, הציצית היו נעשתים מחוטי לבן וחוטי תחילת, והיו כוחים את את החוטים האלו סביב סביב, כמו שאנחנו מכירים את הציצית היום, וזה האפשרות לבחון בין החוליה וחוליה, זה המקומות שהחוט התחילת סובב והמקומות שחוט הלבן סובב. נמשיך בגמרא, תניא, רבי מאיר אומר, מי שיכיר, יש עוד שיטות פה בעניין תחילת זמן, רמת האור שמבשר על תחילת זמן קריאת שמע. אז רבי מאיר אומר, מי שיכיר בין זאב לכלב, שתי חיות די דומות, האם יש מספיק אור כדי לבחון ביניהם? רבי מאיר אומר, בין חמור לערבד. ערבד זה, או ערוד, זה חמור הבר. ואחרים אומרים משיירה את חברו רחוק דל על עמוד ויקירנו. מה זה חברו? זה נושא בפני עצמו שדנים בו, אבל והמסקנה זה אדם שאתה קצת מכיר, לא חבר טוב. אז אמר אבונה, הלכה כאחרים, שזמן תחילת קריאת שמע זה משיירה את חברו רחוק דל על עמוד ויקירנו. אמר ביי, לתפילין כאחרים, זמן הנחת תפילין בבוקר זה כמו אחרים, לקריאת שמע כוותיקין. ואמר ביוחנן, ותיקין היו גורמים אותה עם הנצח המה, שעיקר זמן קריאת שמע לפי אביי זה לקרוא אותו בדיוק לפני נצח המה. תניא למערכי, ותיקין היו גורמים אותה עם הנצח המה כדי שיסמוך גאולה לתפילה. הרי קריאת שמע מסמל גאולה, וכי מוזכר שם יציאת מצרים בפרשה שלישית של קריאת שמע, וברכה האחרונה גם כן גאל ישראל, זה גאולה לתפילה, ונמצא מתפלל ביום. אז יוצא שאם הוא גומר קריאת שמע עם הנצח המה, אז תפילה דהיינו 18 זה כבר בשעות היום אחרי נצח המה. אמר רבי זרע, מה יקרא? מה הפסוק שמראה שיש מצווה להתפלל עם הנצח המה? פסוק כתוב יורוך עם שמש, יורוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. העיד רבי יהודה בן אליקים משום קהילה קדישה לירושלים, כל הסומך גאולה לתפילה, זה כמו הוותיקין, זה תוספות מאיר, זה סומך גאולה לתפילה במיוחד כמו הוותיקין, אינו ניזוק כל היום כולו. אמר רבי זרע, איני ואנה סמכי ואיצקי, מה אני עשיתי את זה? אני קראתי קריאת שמע לפני הנץ ותפילה מיד אחרי הנץ והיה לי נזק. זה מה שרבי זרע מספר. המלא אז שואלו אותו, במה איצקית? מה היה הנזק שלך? תשובה, הוא עונה, תאמתי את אסה לבי מלכה, אני נזעקתי להוביל אסה, זה ענפי הדס, זה דבר ריחני, הייתי נזעקתי להוביל את זה לבית המלך. אז הם עונים לרבי זרע, זה לא נקרא נזק שאתה נשלחת לשליחות הזאת. הטעם נמי בקרה שלך מבואי לך למהב אגרה למחסי אפי מלכה, היית צריך לשלם, כנראה שרבי זרע נשלח בשליחות הזאת ולי לשם, זה היה חייבו אותו להגיע לבית המלך, אבל כדי לראות מלך באופן כלי אנשים היו משלמים כסף לראות, זה למאה סאגה, לשלם שכר כדי לראות מלך, או יש עליך לשלם שכר לראות פני מלך. דיאמר רבי יוחנן, לא משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עקום, מנהיגים או מלכים של הגויים, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עקום. זאת אומרת, אם יזכה לעולם הבא, שהוא אז יראה גדולה ישראל, ואז יבין ביתר סט, יבין כמה גדול הכבוד של עם ישראל יותר על עמות העולם. אז כדי לראות הבדל, אתה צריך לראות את שני הצדדים. אז יש ערך לראות את המלך עקום, והיה אפילו, יש מקום לשלם עבור זה, והנה, אתה הרווחת את זה, אתה ראית המלך שאליו נשלחת בלי לשלם. אמר לי רב אילה לאולה, כי אילת להתם. רב אילה אמר לאולה, כשאתה מגיע לשם לארץ ישראל, שאיר בשלמה דרבונה אחי, תשאל שלמה, תשאל שלום רבונה אח שלי במעמד כל החבורה, ואתה תבקש שלמה בפני כל האנשים, זה אדם גדול הוא ושמח ממצוות, הוא אדם מיוחד, אדם גדול, שמח מצוות, ומה פה מבליט את המיוחדות שלו? זימן אחד שם גאולה לתפילה, פעם אחת הוא הצליח לסמוך גאולה לתפילה, ולא פסק חוקה מפומי כל היום, ולא נפסק מפניו חיוך כל היום כולו, ביטוי של שמחתו במצווה הזאת. היכי מצי שמח? שאלה בסיסית, איך אפשר לקיים שמחת גאולה לתפילה? והאמר רבי יוחנן, בתחילה הוא אומר, לפני התפילה הוא אומר, השם שפתי תפתח. זה לכאורה מפסיק בין גאל ישראל בסוף קריאת שמע לתפילה. אתה אומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיתי לתך. ולבסוף, בסוף 18, הוא אומר, יהיו לרצון אמרי פי וכו'. אבל הדגש שלנו זה על מה שכתוב פה, בתחילה הוא אומר, השם שפתי תפתח. אז אתה הפסקת בין הגאולה לתפילה. בהזדמנות אחרת כדאי לברר מה העומק של לסמוך גאולה לתפילה, אבל בינתיים אנחנו אומרים שזה עניין חשוב לדבר על הקדוש ברוך הוא כגואל ישראל, ואחר כך לפנות אליו עם הבקשות שלנו. אז יש חשיבות לדבר הזה, אבל הרי אי אפשר לקיים את זה, הרי אנחנו מפסיקים עם הפסוק הזה. אז יש פה סימון של משולש, ובצד כתב לתחת הכותרת נושא מבנה, תשובות לשאלה איך אפשר לקיים שמיכת גאולה לתפילה אם אומרים לפני 18 השם שפתי תפתח. ועוד דיון במיקומו של יהיו לרצון עם רפי, למה דווקא בסוף 18 ברכות. אז הגמרא, אמר רבי אלעזר, תהי בתפילה של ערבית, זה שיש לומר השם שפתי תתח, אז הוא אומר, אז אומרים את זה בערבית, כאילו זה לא זמן של סמיכה גבולת תפילה, אבל כשסומכים גבולת תפילה אז לא לומר השם שפתי תפתח. שואת עם אברהם רבי יוחנן איזו בן העולם הבא, זהו הסומך גבולה של ערבית לתפילה של ערבית, אז יש לקיים סמיכה גבולה לתפילה בערבית. וזה רבי יוחנן עצמו אומר שאתה אומר השם שפתי תפתח. אז אם הוא אומר להגיד השם שפתי תפתח, והוא רבי יוחנן אומר שיש סמיכה גדולה לתפילה בערבית, אתה לא יכול להגיד לי שאומרים את זה בערבית בגלל שזה לא זמן של סמיכה גדולה לתפילה, כי רבי יוחנן עצמו זה כן זמן של סמיכה גדולה לתפילה. אלא אמר לבזר, תהי בתפילת המנחה, זה במקום ערבית, אז מתי אומרים השם שפתי תפתח? במנחה. אז לא אומרים קריאת שמע, אין סמיכה גדולה לתפילה. אבל אשי אמר אפילו תימה כולהו, לא, אין בעיה, תגיד השם שפתי תפתח בכל התפילות של היום. וכיוון דקבעו הרבנן בתפילה, מאחר שקבעו את זה, להגיד את זה כהקדמה ל-18 כתפילה ריכטא דמיא, זה כאילו זה חלק, זה נחשב חלק מ-18, זה אריכות תפילה. אז המושג הזה של אריכות תפילה, על ידי כך שקבעו רבנים, שתקנו חכמים להגיד משהו מסוים, וזה לא, זה לא מקלקל, זה לא מפריע לקיום של סמיכה גדולה תפילה, יש לזה הוכחה. די לא תימא אחי, אם לא תסכים לרעיון הזה של תפילה אריכתא על ידי קביעות ותקנת חכמים, די לא תימא אחי, ערבית הכי מצי סמך, איך אנחנו מקיימים בכלל סמיכה גדולה תפילה בערבית, והבאי למימר אשכיבנו. אשכיבנו זה לא בדיוק גאולה בפשטות, אלא כיוון דתקינו אבן אשכיבנו, כאילו אריך לדם, ימי אחר שיקנו, יש להגיד את זה, זה נחשב הערכת הרעיון, הקטע של גאולה. החינם היא גם כן בקשר ל-18, כיוון דקבוע הבנן בתפילה כתפילה אריך לדמי הזה, זה שומעים השם שפתי תפתח, זה נחשב כהערכת תפילה. עכשיו אנחנו עוברים לפסוק השני שהזכיר רב יוחנן, הפסוק יהיו לרצונים לפי, ורב יוחנן קבע שזה אומרים את זה בסוף מכתי, היו לרצונים לפי משמע לבסוף ומשמע מקרא דבינה למימר. כאילו, מה משמעות? יהיו לרצון עם רפי, מה שאני אוציא מפי, שיהיו מקובלים. אז עכשיו זה יכול להיות גם לפני תפילה, שאדם מבקש שמשהו עומד לומר שיהיו לרצון. גם יש את המשמעות בסוף, שמה שכבר אמרתי, שיהיו לרצון. אז מה איתי מה תקנו רבנן לאחר 18 ברכות? למה אומרים את זה דווקא בסוף? למרו מעיקרה, למה לא לומר את זה בהתחלה? אמר יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, הואיל ולא אמרו דוד, הפסוק הזה יהיו רצון זה מופיע בתהילים שחובר על ידי דוד המלך, אז מתי הוא אמר את זה? הוא לא אמר דוד אלא לאחר 18 פרשיות, לפיכך תקינו רבנן לאחר 18 ברכות. הגמרא במסכתנו אגב אומרת בכלל למה יש 18 ברכות, אז היא כלומר מביאה שיש הקבלה בין דברים שנמצאים בספר תהילים לזה שיש 18 ברכות. אז זה יש לזה עסקויים או תקדימים אחרים להקבלה הזאת. אז דוד המלך, מתי הוא אמר מתי הוא אמר יהיו לרצון עם רפי? אחרי שהוא סיים 18 פרקים או פרשיות בספר תהילים. שורת הגמרא, אם מסתכלים בתוך התהילים, אני 19 המיין, יש 19 פרשיות או פרקים שמובאים בספר תהילים, ורק אז מופיע הפסוק יהיו לרצון. הגמרא עונה, לא, זה 18 פרקים. אשרי האיש, זה פרק א' של תהילים, ולמה רק שוגויים, מה שכתוב אצלנו בתהילים כפרק שני, חדה פרשה היא. אגב, זה תחילת תשובה ארוכה, נשים לב, יש לנו תף בעיגול עם פס מקופקף שבצד ימין של טקסט הגמרא, וזה ממשיך עד שורה רביעית ביוד עמוד א'. אז התשובה היא, תשובה ארוכה, ששני הפרקים האלו שאנחנו כאילו סופרים אותם כאילו זה שני פרקים, זה נחשב חד הפרשה היא. זה בעצם שני פרשיות, זה פרשה אחת בספירת הפרשיות. דיאמר וילה ברדו ובשמן פסי. הוא אומר דבר נגיד בהקשר אחר, אבל היישוב או ההסבר למה שהוא עומד להגיד זה גם יתאים לנו בנושא שיהיו לו רצון. אז מה רבי יהודה ברי ושמעון פזי אומר? 103 פרשיות אמר דוד ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתן של רשעים. המילה הללוקה זה, זה מילה של שבח, ומתי הוא אמר זה? רק שהוא ראה שהוא הזכיר מפלתן של רשעים, שנאמר יתאמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברוכי נפשי את השם הללוקה. אז עכשיו הזה, הפסוק הזה מופיע לפי מה שאנחנו סופרים, זה מופיע אחרי 104 פרשיות, לא 103. אז השורת הגמרא, הני קוף גימל, או זה הני 103, 104 הוויין. אלא שמע מינה, זה שרבי יהודה ברי שמעון פזי אמר אחרי 103 פרשיות חייבים להגיד, כמו שתירצנו מקודם, אשרי האיש ולא מלך שוגויים, חדה פרשה היא. אמר רב שמו בנחמני, אמר רב יוחנן, ממשיכים פה עד בראש יוד עמוד א', כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי דכתיב אשרי האיש, זה תחילת פרק א' של תהילים, וסיים באשרי דכתיב, זה פסוק יוד ב' בפרשה שנייה של תהילים, אשרי כל חוסי בו. אז מה רואים? שתהיל פרק א' ופרק ב' זה נחשב פרשה אחת, כי הוא אמר שהוא פתח את הפרק באשרי וסיים אותו באשרי, אז סימן שזה נחשב פרק אחד, ולכן אנחנו יכולים להגיד שיהיו לרצון, כמו שדוד המלך אמר זה אחרי 18 פרקים, גם אנחנו אומרים זה בסיום 18. עד כאן השיעור להיום.